שצריך לבנות את הדברים בצורה יותר יסודית. כיוון שלפעמים נכנסים לנושא בדרך אגב, אז לא מצליחים לפתח אותו מההתחלה, מהיסודות. וכאן יש נקודה יסודית שמאוד חשוב ללמוד אותה. על מה אנחנו מדברים? אנחנו הנחנו ביסוד בשבועיים האחרונים את הרשימה הזאת של נושאים. לא כל כך נושאים אפשר לקרוא להם, אלא היסודות שאנחנו מחפשים אותם כשאנחנו באים לבנות בית. מחפשים אותם, קודם כל, אצלנו. קודם כל, כל אדם צריך לפתח בעצמו ולברר לעצמו את היסודות האלה. ועל זה דיברנו במשך כל השיעורים בחודשי החורף. עברנו נושא-נושא. ועכשיו הגענו באמת למסקנות המעשיות. אמנם, יש דבר שאולי לא היה מספיק ברור, לא היה מספיק מובן. ניקח את הנושא הראשון, שהוא כמובן הראשון והיסודי ביותר, החשוב ביותר בהרבה בחינות. מה הן השאיפות של האדם כשהוא בכלל מתייחס לחיים שלו? בפרט, מתייחס לבניין של בית ומשפחה, מהן השאיפות שלו? אז על פי מה שלימדתי כשדיברנו על הנושא הזה וכשחזרנו והזכרנו את זה, זה צריך להיות מובן ששאיפה של בן אדם זה לא ליהנות, לספק את הצרכים האישיים שלו, זה לא השאיפה המרכזית בחיים. זה לא השאיפה שקובעת את כיוונו בחיים. נכון, בוודאי שמותר לבן אדם בכל מיני מצבים לבוא ולהגיד, אני רוצה שיהיה לי נעים. חם לי, נדליק מזגן. קר לי, נדליק חימור. אדם רוצה, רואה איזה מאכל טעים. בסדר, זה שייך לכל הנושא של הנאה מהעולם הזה, שאנחנו לא נרחיב בו עכשיו, אבל לא אמרנו שזה אסור. אמרנו שזאת לא השאיפה שבן אדם בונה עליה את החיים. אדם הולך לחפש עם מי להתחתן. אם הוא יבנה את החיפוש הזה על השאלה עם מי נעים לי, מי נראית לי טוב, מי אני נהנה לדבר, אם הוא, זאת תהיה השאיפה העיקרית שלו, הוא ייפול. או שהוא ייפול מהר, או שהוא ייפול לאט, אבל הוא ודאי ייפול. הוא ייפול בגלל שהשאיפות שלו תגענה בסוף לאכזבה, הוא ייפול בגלל שזה ייצור בסיס לא בריא לקשר בינו לבינה, הוא ייפול בגלל כל מיני סיבות שאין כאן המקום לפרט, כי על זה דיברנו. בסדר. אם כן, השאיפות הן מה? השאיפות הן שאיפות, מה תפקידי בעולם? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? מה אני יכול לתרום לעולם? איך אני יכול לבנות אבן בניין כמה שיותר מוצלח לעם ישראל ולעולם כולו? אלה הן השאיפות בגדול. אבל כשאנחנו אומרים בגדול, לפעמים צריך לפרט. טוב, פירוט השאיפות האלה אי אפשר לעשות בשיעור. צריכים לשבת, ללמוד אמונה, לברר את השקפת העולם, לברר את מקומנו בעולם. בשביל זה יש לכם לא רק את השיעור הזה, אלא עוד הרבה שיעורים והרבה לימוד, וצריכים לנצל את הדברים. כמו שאני כל הזמן אומר בסדרה הזאת, שאני רק פותח פתח. אבל, יש כאן מקום לטעות, שהיא גם כן בעייתית. יבוא בן אדם, יבוא זוג צעיר, ואני ברוך השם מכיר זוגות צעירים כאלה, והוא יהיה זוג נפלא. אידיאליסטי. הם יבואו ויאמרו, מה אנחנו רוצים, מה השאיפות שלנו? אז זה יאמר, השאיפות שלנו הן ללכת לעזור לעניים בעם ישראל. אנחנו נלך למקום, לשכונת עוני, לעיירת פיתוח, לאיזשהו מקום, ואנחנו נתרום שם. זוג אחר יגיד, השאיפה שלנו היא ליישב את ארץ ישראל, ואנחנו רוצים ללכת ליישובים במקומות הכי נצרכים. זוג אחר יגיד, אנחנו רוצים להרים את הרמה הרוחנית של עם ישראל. אנחנו נלך, דיברנו על גרעין תורני, נלך למקום שצריכים, שכל הסביבה היא חילונית ומחפשת אנשי תורה. אלה השאיפות שלנו. כאן יש בעיה. השאיפות הן טובות, הן חיוביות. אבל גם אלה חייבים להבין שהן לא השאיפות העיקריות שבן אדם בונה עליהן בית. למה? כיוון שבניין הבית הוא קודם כל בניין בית. לא בניין מפעל תורני, חברתי, יישובי. זה לא ככה. לפני שבן אדם הולך להקים מוסד, הוא צריך קודם כל שהבית האישי שלו יהיה בנוי. ואם הבית האישי שלו לא יהיה בנוי בצורה נכונה, יהיה לו קשה מאוד להקים מוסד. יהיה לו קשה מאוד לתרום לאחרים. זה דבר שיש לו מקור בגמרא, שהרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, היה הרבה פעמים הביא לנו, דווקא בתור בחורי ישיבה. אנחנו באנו ללמוד תורה אצל הרב צבי יהודה, שהוא היה כזה אידיאליסט וכזה מלא, מדבר כל הזמן על הכלל ועל עם ישראל. הרב צבי יהודה היה אומר שחייבים ללמוד תורה מתוך שיודעים את ברכת התורה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אם אדם לא לומד תורה מתוך הגישה הכללית, מתוך ההבנה מה זה עם ישראל, מה זה כלל ישראל, מה זה בחירת השם בעם ישראל, אז התורה שלו היא לא מספיק אמיתית, היא לא מספיק מבוססת. זה רוצה עוד היה חוזר על זה אלפי פעמים. ועם כל זה, היה לו עוד דבר שהוא היה חוזר עליו, במיוחד לבחורים צעירים. זה גמרא במסכת פסחים, דף ס"ח עמוד ב', אומרת הגמרא שהיה רב גדול, רב ששת, שהיה כל 30 יום חוזר על כל התלמוד, על כל מה שהוא ידע. רמה מאוד גבוהה. הוא לא רק לומד הלאה, לא רק מתקדם בלימוד, אלא מצליח לחזור. מדובר בכוחות ענקיים, מדובר בשקידה עצומה. והוא היה קם ואומר, ברוך השם, אני זכיתי ללמוד תורה, חדי נפשי, תשמח נפשי. כן? לך קראי, נפשי תשמח. למה? הוא כאילו מדבר לנפשו ואומר, הנה, יש לך, לך, לנפשי, יש לך את כל הפסוקים, כל המקרא. לך תנאי, יש לך את כל התורה שבעל פה, כל התנאים, כל מה שנאמר. נפלא. אומרת הגמרא, רגע, איך הוא יכול להגיד דבר כזה? מה הבעיה? זה טוב מאוד, לא? לא. אומרת הגמרא, הנה, איך אפשר, קושיה, והאמר רבי אלעזר, אלמלא תורה לא נתקיימו שמיים וארץ. שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. הסביר לנו רב צבי יהודה שהגמרא מקשה, איך אתה יכול להגיד, אני מאושר, טוב לי, זה לא בשבילך בכלל. אתה לומד תורה בשביל כל העולם כולו. אם לא תלמד תורה, העולם יתמוטט. זה בדיוק לכאורה, כמו שאומרים הזוגות הצעירים האלה שהזכרתי, אני לא בונה לעצמי. אני בונה כלפי חוץ, לאחרים. עונה הגמרא, נכון, בוודאי, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אבל מעיקרה, כי אביד איניש, הדעתה דנפשי כאביד. כשאדם עושה, בהתחלה, כלומר, כשאדם בונה, כשאדם מפלס את דרכו, הוא חייב לבנות את היסוד על הבניין האישי שלו. למה? פשוט מאוד. איך בונים את העולם? יש אנשים שחושבים שאפשר לעשות מהפכות. אפשר לבנות את העולם על ידי זה, מה אני אעשה? אני אבוא, נניח, אני אפיל את הממשלה, נעמיד ממשלה של רבנים. לא, רעיון יפה, יהיו ממשלה, תהיה ממשלה עם אנשים שאין אצלם שחיתות, ושיהיה הכל מכוון, את הכל הם מכוונים לטובת עם ישראל. אבל מה יהיה עם כל הציבור? נניח שעשית איזה תרגיל פוליטי, או שכנעת את העם, עשית מבצע פרסום, יכול להיות שתביא הרבה תועלת. יכול להגיד לכם שפעם הצליחו להעמיד בראשות עיריית ירושלים, לפני הרבה שנים, יהודי תלמיד חכם, אבל הציבור לא היה מוכן לזה, אז תוך זמן קצר הפילו אותו. אם הציבור לא מוכן, אם הציבור לא בנוי, אז המהפכות לא מצליחות. אז מה זה נקרא שהציבור בנוי? הציבור בנוי פירוש הדבר שכל אחד ואחד יש לו את השאיפות ואת הבניין התורני ואת העבודה האישית של התיקון, השכל והרגש, כל הדברים שדיברנו עליהם, הם חייבים להיות קיימים אצל כל אחד ואחד. אז כשבא בן אדם לעשות מהפכה, מה התפקיד הראשון שלו? להתחיל בדיוק, להתחיל מעצמו, לדאוג שקודם כל ראובן הוא בסדר, כן? יש יהודי בשם ראובן, הוא רוצה לתקן את עם ישראל, נכון? יפה מאוד, תתקן את ראובן ואת שמעון ואת לוי ויהודה, תקן את כולם, נפלא. אבל צריך להתחיל מאיזה מקום, מאיפה אתה תתחיל? אתה לא יכול להתחיל מלמעלה. אתה לא יכול להתחיל מזה שאתה תבוא ותגיד, הנה, בוא נטיף לכולם, לא. אתה צריך להתחיל מהבניין הממשי של ראובן. לא בגלל שאתה אגואיסט, לא בגלל שאתה מחפש הנאה אישית שלך, אלא בגלל שאת הבניין התורני, קודם כל של ראובן, זאת האחריות הגדולה ביותר שיש לך. כי אם אתה לא תתקן את ראובן, לא יבוא מישהו אחר ויתקן לך. אתה תעסיק את עצמך, אתה ראובן, ותעסיק את עצמך בלתקן את שמעון, ומי יתקן את ראובן? שמעון יתקן אותך? לא, שמעון לא יכול לתקן אותך. האמת היא שגם אתה לא יכול לתקן את שמעון, אבל אתה יכול אולי לעזור לשמעון. בסדר. אבל את התיקון האמיתי של שמעון, רק שמעון יכול לעשות. אז אתה בא לעזור לשמעון. אבל מה עם התיקון האמיתי של ראובן? תודה רבה. האם אתה תיקנת את ראובן? לא תיקנת את ראובן, שמעון לא יתקן אותך, אף אחד לא יתקן אותך. שלב ראשון זה לתקן את ראובן. כן. במידה מסוימת נכון, אלא אם הוא כבר תיקן את עצמו, כבר הגיע למצב של יציבות מסוימת, והוא מסוגל להוסיף על זה וגם לעזור למישהו נוסף. זה ודאי. כן, הוא במידה מסוימת, אדם שמתקן מישהו אחר, במידה מסוימת גם עוזר לעצמו, אבל רק במידה מסוימת. ואם חסר לו היסוד, אז המידה המסוימת הזאת לא תעזור. זה כאילו שהוא לא דואג לעשר אצבעות שלו, והוא מוסיף אצבע מספר 11. טוב, רגע, לאט לאט, כן.
טוב, יש לו שאלה. דיברנו גם שיעור שעבר, קשור לשיעור הזה גם, בעניין שאיפה. אם יש במערכת מסוימת, גם בין חברים, בין זוגות, בין לא משנה מי, בין שניהם, בין שני שותפים, שאיפה מסוימת. אבל האדם השני, השאיפה שלו, הוא רוצה, זה שאיפה שלו, אבל הוא מתקדם לאט. מה עושים במצב כזה?
זה נושא נוסף, חכה עם זה. קודם כל, אנחנו עכשיו עסוקים בנושא אחד, השאלה שלך טובה, אבל היא צריך להגיע אליה. אני רוצה לתת לכם דוגמה מאוד חריפה מהמציאות של ימינו. יש מצווה כללית אחת שחייבים לעשות אותה. מהי? מצוות השירות בצבא ההגנה לישראל. כל אדם מישראל חייב לשרת בצהל, כי אנחנו מוכרחים, אנחנו נמצאים במלחמה, גם שלא מכריזים מלחמה בגלל כל מיני חשבונות ממשלתיים, אנחנו נמצאים במלחמה. אנחנו נמצאים במלחמה כבר יותר מ-100 שנה. ודאי שעכשיו אנחנו נמצאים במלחמה כל הזמן. כן, תלכו תשאלו כל אחד, החיילים שוכבים ליד הגדר במערבים או לא ליד הגדר בגבול עם מצרים, כל הזמן עושים סיורים, ודאי, פשוט, אנחנו במלחמה. לפעמים יורים, לפעמים לא יורים, אבל זה מלחמה. אז כל אחד חייב לדאוג לשירות הצבאי. מתוך שכל אחד חייב לדאוג, יש לך שאלה עד כאן? מעניין. שאי אפשר להיפטר ממנה. יש עוד מצוות כלליות. יש עוד, לא, סליחה. אז לא הסברתי אולי את ההגדרה, כי התבססתי על שיעורים קודמים. מצוות ואהבת לרעך כמוך היא לא מצווה שמוטלת על הכלל. היא מצווה שמוטלת על כל אדם ואחד, על כל אדם ואדם. אתה חייב למצוות ואהבת לרעך כמוך, גם אם אין פה אף אחד אחר. אתה חייב במצווה הזאת. ברגע שיגיע אליך בן אדם, אדם נוסף מישראל, אתה חייב בו. את מצוות המלחמה, אין לך אפשרות לקיים לבד. המצווה הזאת מוטלת על עם ישראל בתור עם, בתור כלל. בתור גוף גדול, ענק, של כל העם כולו, העם יוצא למלחמה. יבוא בן אדם אחד, קבוצה, מפלגה, יכריזו מלחמה, זה לא מלחמה. לא מבחינה הלכתית ומבחינה מעשית, זה דבר מסוכן מאוד.
ומה
הם
החשמונאים?
החשמונאים ייצגו את כל העם. היו חלקים, אבל החלקים האלה של העם, קודם כל התחילו כבר בשיתוף פעולה עם האויב, ושנית, ההנהגה הרוחנית של העם הייתה אצל החשמונאים. וההנהגה הרוחנית של העם באותם דורות, זה היה למעשה ההנהגה של העם, לא הייתה הנהגה אחרת. יש בעיה מסוימת, נכון? אם יבוא היום הקבוצה ויגידו, ההנהגה אומרת כך ואנחנו אומרים אחרת, אז אי אפשר לצאת למלחמה בצורה כזאת. אבל אז בימי החשמונאים היה פשוט וברור שהנהגת העם נמצאת אצלם. ותבין את הרקע, אנחנו מדברים על תקופת בית שני בעם ישראל, שבמשך תקופה ארוכה אלה שקבעו המוסד הקובע של העם היה הסנהדרין. הסנהדרין פירושו דבר חכמי התורה. והמתייוונים לא היו חכמי תורה, הם לא היו הנהגה. הם היו קבוצה שאז קיבלו גיבוי חזק מהשלטון הזר, השלטון היווני, ושיתפו פעולה איתם. ורוב העם לא ידעו מה לעשות.
אבל השאלה
הייתה... כן.
אז
הקביעה
של זה
זורך
לפי המלך,
אבל
כן. אז כל מה שהיה...
כן.
זה דבר ש... אנחנו בסדר גם?
לא אמרנו שזה בסדר, כל מה שההנהגה עושה. היה מצב בעם ישראל שהיה מלך שקראו לו אחז. אחז היה מלך של עם ישראל, מלך חוקי, מלך מבית דוד, והוא סגר את כל, אומרים חז"ל, הוא סגר את כל בתי הכנסת וכל בתי המדרש, כל הישיבות בעם ישראל. זה היה בסדר? זה ודאי לא היה בסדר. הוא קיבל על זה ביקורת חריפה מאוד. אבל אי אפשר לבוא ולהגיד, כיוון שאחז הוא רשע, אני ארגן צבא פרטי ואני אצא למלחמה בשם עם ישראל. זה לא עם ישראל. אפשר להחליף את המלך. אפשר לבקר את המלך. אפשר להפעיל לחץ על המלך. וצריך לבקר את המלך כשהוא לא בסדר. יש דרכים לבקר את המלך, צריך לשמוע על כבוד כלפיו, אבל צריך בהחלט להעביר עליו ביקורת. אבל הוא עדיין המלך. לכן מלחמה זה דבר שרק השלטון, ההנהגה המרכזית של העם, יכול לצאת למלחמה. עכשיו, סטינו מהנושא, בואו נחזור לנושא. שאלת פשוט למה אמרתי שזה עניין כללי. עניין כללי גדול זה באמת עניין ששייך לכל העם. לכן הבאתי דוגמה ממצווה שהיא הכי כללית שיש במציאות שלנו היום. יש במצב מתוקן של עם ישראל, יש עוד מצוות כלליות, ויש בית המקדש וקורבנות. אבל היום כולם צריכים להשתתף במצווה הכללית הזאת. כולם צריכים להשתתף, אבל צריכים מספר אנשים שהם ממש ימסרו את הנפש. מה זה למסור את הנפש? אני מקווה שהם לא ימותו. אבל הם צריכים, יש קצינים, צריכים קצינים קרביים, שהם צריכים להיות יום ולילה עם היחידה ולטפל ולהשקיע, ואין להם זמן כמעט לשום דבר אחר. אני זוכר מצב ששכן שלי היה בתקופה כזאת של שירות בתור קצין קרבי. הייתי, הילדים שלנו למדו ביחד, הייתי מגיע לאסיפת הורים והשכן לא נמצא. כמובן שהשכן לא נמצא, הוא היה אז בלבנון. הוא לא יכול להספיק באמצע השבוע לקפוץ הביתה לאסיפת הורים. לא רק שבאמצע השבוע לא יכול לקפוץ הביתה, אלא גם שבתות, חלק גדול מהשבתות הוא לא היה בבית. זאת מציאות שקיימת היום בעם ישראל. עכשיו, במציאות כזאת, לא מדבר על קצין רווק, אני מדבר על קצין נשוי. מה קורה לקצין הזה מבחינת חיי המשפחה? יש לצערנו מצבים שחיי המשפחה שלו מתמוטטים, נהרסים, והתוצאה היא גירושים. ומי שמכיר, לצערנו, המציאות הזאת קיימת. זה לא טוב, אנחנו לא רוצים שהבן אדם הזה, שמוסר את נפשו על עם ישראל, יאבד את הבית, יאבד את המשפחה, יאבד את חיי הנישואים. איך דואגים שהיהודי הזה יוכל להמשיך? התשובה היא פשוטה. אם הוא ואשתו בנו, כל אחד מהם לפני הנישואים, וביחד אחרי הנישואים, את כל המערכת שדיברנו עליה, הנישואים לא יתמוטטו. מדוע? קודם כל, אשתו יש לה גם את השאיפות הגדולות, גם את השאיפות של בניין הבית, והיא תבוא ותעשה את כל מה שצריך לעשות. למה אני מדגיש את זה? כי בדרך כלל כשדבר כזה מתמוטט, הוא מתמוטט מסיבה פשוטה, שאישה אומרת, מה זה? אני רוצה בעל בבית. לא הבנתי. מה שבעלך עושה זה לא חשוב? אבל אני רוצה. בשביל מה התחתנת? מה אמרנו קודם? כדי לספק את הצורך האישי שלך, או כדי לבנות? התחתנתי, כדי לבנות, יפה. אז אל תגידי, אני רוצה. תבואי ותבני, תתני לו גיבוי, תחזקי אותו, את כל מה שהוא לא יכול לעשות. את עכשיו תבואי לאסיפת הורים, ואת תעשי. ונכון, כשיש לפעמים מצבים שצריך להתייעץ, אז את תתייעצי איתו, תשאלי אותו, מה עושים. נכון, הוא לא נמצא בבית. זה, אבל את רוצה את כל אותם הדברים שהוא רוצה. במצב כזה, ויש ברוך השם זוגות כאלה, הקצין יושב לו בחזית בשקט גמור, בביטחון גמור במה שקורה בבית. וכשהוא בא הביתה, הוא משקיע בבית. הוא לא בא הביתה ואומר, אוי, איזה יופי, עכשיו אני יכול לנוח, תפנקו אותי. לא, מה פתאום, הוא בא הביתה ואומר, איזה יופי, עכשיו, ברוך השם, יש לי זמן לשבת עם הילדים, לתת תשומת לב לאשתי. הבית חשוב להם. מה אני אומר פה? אני מביא פה דוגמה של תרומה כללית גדולה הכרחית. זה לא מצב שיבוא זוג ויגיד, טוב, שמישהו אחר יעשה. אם האדם הזה הוא קשה לקצונה והוא הגיע לתפקיד כזה, חשוב מאוד שהוא יעשה את זה. ואף על פי כן ההצלחה של המצב, יכול להיות שגם קצין שלא עלינו מתגרש מצליח בתור קצין. זה ודאי יפריע לו, אבל יכול להיות שיצריך להתעלם מזה. אבל די שאם יש מאחריו בית חזק ואמיץ, הוא יצליח הרבה יותר טוב. יש לו עורף חזק. במה זה תלוי? בבניין הפרטי. במה שאמרנו בגמרא בפסחים, שכשאדם עושה בהתחלה, הוא עושה לעצמו. מה זה לעצמו? כמו שאמרנו, ראובן קודם כל בונה את ראובן. הקצין הזה ואשתו בנו את עצמם. מתוך הבניין הזה, הם קמים ולוקחים על עצמם משימה. משימה קשה, משימה לא נעימה. לא נעימה במובן הזה שכן, הם צריכים להיפרד, הם לא רואים אחד את השני. האבא לא מגיע הביתה לראות את הילדים שלו בכל מיני זמנים. ואז יש להם את הכוח למלא את המשימה הזאת. זה הסדר האמיתי, אבל זה הסדר האמיתי לא רק שיש משימות כאלה. אנחנו כל הזמן בוכים, מצטערים, כואבים על המצב של עם ישראל. עם ישראל עושה כך ועם ישראל כך, ויש בעיה כזאת ויש בעיה אחרת. מאיפה יודעים את הבעיות? טוב, מדליקים חדשות, שומעים אחד מהשני, קרה כך וקרה כך וקרה כך. לאן אנשים פונים לפתרון? כמו שראיתי קודם, בוא נחליף את הממשלה. טוב, בסדר, תחליפו את הממשלה, תמצאו ממשלה יותר טובה, אין לי בעיה עם זה. אבל כמו שאמרתי קודם, העיקר תלוי בבניין של כל אחד ואחד. אם תהיינה אלפי משפחות שבונות את הבניין האישי שלהם, עם ישראל יהיה עם שונה. תגידו לי, לא, אבל כבר יש כל כך הרבה יהודים נפלאים שלומדים תורה ובונים. צר לי להגיד, אני קצת יותר מבוגר מרוב האנשים שיושבים פה, אבל אתם יודעים כמה קשה היום לחנך ילדים? כמה לו זוג צעיר נחמד ונעים וטוב, והבעל למד תורה, והאישה למדה תורה, ויש להם את כל השאיפות, והם מגיעים לגיל שהילדים שלהם כבר לא תינוקות קטנים. אתם יודעים איזה בעיות יש? כמה קשיים יש עם הילדים לכוון אותם לדרך הנכונה? יש לנו אלפי משפחות טובות של בני תורה, ויש בתוך האלפי משפחות האלה של בני תורה הרבה מאוד ילדים שלא הולכים בכיוון. זה בכלל מפסיק לשמוע מצוות, והשני שומע מצוות, אבל וזה יש איתו בעיות כאלה, וזה יש איתו בעיות כאלה. יש לנו עבודה מאוד מאוד קשה. איפה מונח העתיד של עם ישראל? תגידו, בממשלה, בצבא, נכון, גם שם. אבל לא פחות מזה, ולפעמים הרבה יותר מזה, העתיד של עם ישראל מונח בזה שכל משפחה תצליח לגדל את הילדים שלה. זה עבודה שצריך בשבילה הרבה מאוד מאמץ, הרבה מאוד מטען. זה קודם כל הבניין של הבית. זה מתחיל, מתי זה מתחיל? זה מתחיל מלפני החתונה. זה מתחיל מבחירת הבת זוג. זה מתחיל מהכיוונים שאמרנו. זה ממשיך אחרי החתונה, איך בונים את הזוגיות. ואחר כך זה ממשיך כמובן שהילדים נולדים, וכשמגדלים אותם, זה שותפות מתמדת עם מערכת החינוך. הורי אף פעם לא יכול להגיד, שלחתי את הבן, את הבן או את הבת לבית הספר, למקום הכי הכי טוב. זה לא מספיק. עדיין יש הרבה עבודה להורים. תמיד יש עבודה להורים. אז מה אני אומר בזה? אני אומר בזה שלפני שאנחנו מדברים על זה שהזוג הצעיר, כפי שאמרתי בתקילת השיעור, הזוג הצעיר הזה רוצה ללכת לעיירת פיתוח או להתיישבות או לכל תרומה כללית, רגע, קודם כל יש לכם תפקיד לבנות את הבית שלכם. זה תפקיד לאומי, חיוני, חשוב מהמעלה הראשונה, ורק אתם יכולים לעשות את זה. כן. שמת לב ששינית הנושא?
בניין הבית.
לא. יש כל מיני בניינים. יש בניין הבית ויש בניין הגוף. אתה מדבר עכשיו על בניין הגוף. ודאי שבניין הגוף חשוב. כל אדם חייב להיות בריא. פרטים זה כבר עניין לשיחה בזמנים אחרים. לא לנושא של השיעור עכשיו. ודאי שזה חשוב. כן, סחי.
גם אם אתה מתאמץ מאוד ולומד תורה והכל, אז הילד יוצא החוצה, אתה סופג מהצד החיצוני דברים מאוד מאוד לא פשוטים שקשה מאוד אחרי זה בבית ליישר אותם ופשוט לחבק עסק בצורה נכונה. הפיתויים כל כך קשים, זה דבר ממש לא פשוט.
כן, בהחלט, זה דבר שדיברנו עליו בריחות בשבוע שעבר. שבאמת אדם חייב, זה הנקודה השישית פה מהשש נקודות, אדם חייב כדי לבנות בית בצורה נכונה, הוא חייב חברה, וחייב גם הרבה פעמים לעזור לבנות את החברה הזאת. לא רק למצוא את החברה הטובה, אלא גם לעזור בבניינה.
חלק ממנה.
ולהיות חלק ממנה, וזו גם שאלה של כל מיני צורות התנהגות חברתיות, וכל מיני מוסכמות חברתיות. אם אנחנו נכנעים למציאות הקיימת בתקשורת, או שאנחנו אומרים לא, אנחנו לא מוכנים לקבל את זה בתור דבר שבונה את החברה. כן, יש היום, מי שראה בתקופה האחרונה, בדפי פרשיות השבוע, בעבר ובאמונה, אבל איש אבינר דיבר באריכות על נושא האינטרנט. כן, יתחיל, מכניסים אינטרנט לא מבוקר, לא מסונן לתוך הבית, אז נוצרת לא רק מצב אישי, אלא גם מצב חברתי שאי אפשר כמעט להתגבר עליה. חייבים לעצור אותה מההתחלה, מהשורש. ולא לתת לה להיכנס. נכון, בסדר. יש פה יצירה של אווירה חברתית. בוודאי, נכון. אבל שוב, המיקוד שאני דיברתי עליו היה לבנות, אמרתי, לבנות מהיסוד את היחס בין התרומה הכללית לבין הבניין האישי. תרומה כללית זה דבר מאוד חשוב. זה צריך להיות אחת משאיפות היסוד שלו. ואתם שמעתם מה שהזכרתי מהגמרא, שכשרב ששת בא ואומר, טוב לי מהתורה, אז באה הגמרא ואומרת, רגע, צוהר, התורה היא לכולם, לא רק לך. אתה צריך לחשוב על התרומה הכללית. נכון. ואז חוזרת הגמרא ואומרת, התרומה הכללית היא השאיפה הגדולה של כולנו, להגיע לתרומה הכללית, הצד הראשון הוא הבניין האישי. ועל זה כל אחד צריך לחשוב. ומה קורה? הבעיה היא כזאת, הזוג הצעיר הזה שאני כל הזמן מדבר עליו, שבא ואומר, אנחנו חייבים ללכת, ניקח דוגמה לעיירת פיתוח, לתקן שם. אם הם כל כך יהיו לחוצים על העניין הזה של עיירת פיתוח, שהם ייתנו לזה עדיפות ראשונה לפני הבניין האישי, הם לא יספיקו לעשות את הבניין האישי. וזה מסוכן. בוודאי, אני רוצה שיגיעו לעיירות פיתוח, אני רוצה שיגיעו לשכונות מצוקה, אני רוצה שיפעלו בתחום הזה. אבל הדברים צריכים להיעשות בצורה מובנה, בצורה מובנית, בצורה שבן אדם חושב על מה שהוא הולך לעשות. יש הרבה פעמים תופעה שהיא קשורה מאוד גם לגיל מסוים וגם לחברה מסוימת. החברה המערבית דוחפת אותנו לרוץ, לרוץ קדימה, אי אפשר, אין זמן. אין זמן במובן היומיומי, ואין זמן במובן של השנים. כן? זה תמיד בא ואומר, מה, עוד שנה אני אשב בישיבה ואני אפסיד שנה בלימודים באוניברסיטה? ואם תתחיל את הלימודים באוניברסיטה, יש לי חבר שהתחיל ללמוד באוניברסיטה, נדמה לי, בגיל 28. טוב, במשך הזמן הוא הספיק לסיים דוקטורט ולעבוד, אבל מה הוא עשה בגיל 28? הוא למד תורה. וברוך השם, הכמות של תורה שיש לו משנה לגמרי את כל אופי החיים שלו וגם את האופי המקצועי שלו. אם בן אדם לחוץ על התואר, זה ודאי לא טוב. אבל גם אם בן אדם לחוץ על הנתינה הכללית, נכון, בסדר, יש תפקידים שאי אפשר לעשות הפסקה באמצע. לא יודע, יש תפקידים כאלה היום. אבל אפילו קציני צבא נותנים להם היום באמצע שירות זמן ללימודים. ברוך השם, היו כבר הרבה קצינים כאלה במכון מאיר, שמצאו את הזמן, הצבא מאפשר להם לעשות תואר. הוא בסדר, נעשה תואר, מה שהצבא דורש, ותוך כדי זה גם נלמד תורה. ולמדו והתמלאו וקיבלו הרבה יותר תוכן לחיים. אז אפילו במסגרת הצבאית, שהיא המסגרת הכי לוחצת, יש אפשרויות כאלה היום. בוודאי שבמצבים אחרים. כן? בן אדם יכול לפני אוניברסיטה, הוא יכול לעשות הפסקה אחרי התואר הראשון. אדם יכול לשבת וללמוד ולבנות. יש בניין בלימודים רוחניים, ויש גם בניין אישי. אדם שכל הזמן עסוק, אז הבאתי את הדוגמה של לימודים, אבל אדם הולך לתרום, כפי שאמרתי. הוא עסוק, הוא צריך לתת לזה, והוא צריך לסדר את זה, והוא צריך להגן את זה, ובכלל הם עברו לדירה במקום לא פשוט, אז הם מאוד עסוקים. האם הוא בונה את הבית? יש גם הבדל בתרומה בין אדם בנוי לאדם לא בנוי. כן, הוא ענה, מה?
שאדם, כמו שאתה אומר, שהוא אדם כל הזמן עסוק, לא משנה במה.
לא תמיד. אדם יכול לעשות את זה מתוך כוונות טובות. נכון. יש בן אדם שבגלל שהוא לא יודע לבנות את הבית, הרבה יותר קל לו לעסוק בחוץ. וזו תופעה שקיימת וידועה מאוד מאוד. העולם המערבי סובר מאוד מהתופעה הזאת. כי אנשים בכלל לא יודעים לבנות יחסים אישיים אמיתיים במסגרת של חיי נישואין. ולכן בדיוק הרבה יותר נעים לבעל לעבוד במשרד מאשר לבוא הביתה ולא לדעת מה לעשות עם אשתו ועם הילדים והכל. זו תופעה מאוד ידועה וכבר עסקו בה הרבה מאוד. אבל אני מדבר על בן אדם שלא בורח, אלא מה? הוא רץ לעשות מצווה. זה לא חייב, שוב, הוא לא מנסה לברוח, אבל בפועל הוא בורח. הוא לא מתכוון לברוח, כי הוא אוהב, אתה תגיד לו, הוא אומר, כן ודאי, הבית חשוב וצריך לבנות, אבל אני פשוט לא מספיק. אם הוא במצב כזה שהוא לא מספיק, כדאי והכרחי שהוא יהיה קודם במצב שהוא בנה. וזה מה שהתחלתי לומר, ההבדל בתרומה היא גם עצומה. אני ראיתי את הדברים האלה. ראיתי, אתן לכם דוגמה קצת חריפה. דיברתי בשבוע שעבר בשבח של מה שנקרא שירות לאומי לבנות. בנות יוצאות לשירות לאומי זה דבר מאוד בריא, כי הן תורמות לעם ישראל. לפני שהן הולכות ללימודים, לפני שהן הולכות למשהו אחר, הן חושבות. עכשיו רק אמרתי, שהתרומה הזו לעם ישראל צריכה להיעשות מתוך בנייה. בת הולכת ללמד תורה לאחרים, אז מאיפה היא לומדת? צריכה להיות קשורה לרב, שהיא יכולה לשמוע ממנו, לקבל שיעורים קבועים, להתייעץ באופן קבוע, איך ללמד, מה ללמד. והבאתי דוגמה באמת של אחד המוסדות, שהיו שם כמה בנות שירות לאומי, ואמרו לבנות, אתן נותנות שיחות לתלמידות, אבל כל אחת לפני השיחה שהיא נותנת, היא יושבת עם אחד הרבנים, ואם הרב עסוק, תדחי את השיחה ביום. יותר חשוב שתקבלי ותתני, מאשר שתרוצי לתת שיחה. זה גם סוג של ריצה. אבל אני רוצה להביא לכם דוגמה עוד יותר חריפה שהיא לא מתאימה לכל הבנות. הרבה בנות סיימו תיכון, רוצות לצאת לשירות לאומי. אבל ליקדתי פעם בחובה, שאמרה רק רגע, מה פתאום שאני רוצה שירות לאומי? אני רוצה לעשות טוב לעם ישראל. היא התייעצה עם רבנים, והרבנים האלה הסכימו לדרך שלה, היא לא הלכה לשירות לאומי. מה, את אגואיסטית? לא. היא הלכה, למדה הוראה, ואחר כך עשתה שירות לאומי בתור מורה, עם כל ההכשרה וכל הידע שהיה לה, והיא פשוט לקחה ותרמה את כל המשכורת שלה במשך השנה, היא הייתה עוד רווקה, לא כל אחת, שוב, לא כל אחת יכולה לעשות את זה, אבל זה מה שהיא עשתה וזה הצליח לה. אין ספק שהתרומה שלה בשנה שהיא נתנה, שהיה באמת בכל מלוא המובן שנת שירות לאומי, אפילו שהיא לא קיבלה תעודה, אבל היא עשתה הרבה יותר ממה שעושה בת 18 בלי הכשרה, כי היה לה מה לתת. הייתה לה הכנה, הייתה לה הכשרה. ודומה לזה, ושוב, זה לא דוגמה לכל אחת, ולא כל אחת יכולה לעשות את זה, אבל לחשוב על כיוונים, איך נותנים בצורה הכי טובה. משפחה שהיא ישבה כמה שנים, ולא הלכה לא להתיישבות ולא לעיירת פיתוח ולא לזה, ישבה משפחה מסכנה, אני אומר במרכאות, המסכנה הזאת, הכביכול לא אידיאליסטית, ישבה לבעל, ישב לו במכון מאיר, והם הלכו והתמלאו במשך השנים האלה, ובנו את הבית בצורה הטובה ביותר, ועכשיו יש להם תוכן, ויש להם חוזק פנימי, ויש להם הרבה יותר מה לעשות ומה לתת ויכולת התמודדות כשהם יצאו החוצה למשימה לאומית. אז גם הנתינה שלהם תהיה ברמה הרבה יותר גבוהה. אז עכשיו הוספתי עוד נדבך. כלומר, קודם אמרתי, בן אדם חייב לבנות. נוסף על זה אמרתי, הוא חייב קודם כל לבנות את עצמו. כי זה חלק מהבניין של עם ישראל, הוא חייב בעצמו, בתור הדבר הראשון. עכשיו אמרתי דבר נוסף על זה, שכשהוא יבנה את עצמו קודם, הבניין הכללי, הנתינה הכללית, התרומה שלו לכלל, תהיה תרומה הרבה יותר גדולה והרבה יותר אמיתית. אני יכול להגיד לכם, מתוך ניסיון אישי, שיש הבדל עצום, בין בחור צעיר שלא למד הרבה, הוא מלא להבות, אני עשיתי את הדברים האלה בעצמי, שהולך ומנסה לבוא ולהשפיע על אחרים ולתקן את העולם, וכמה שיהיה לו כישרון, אבל ידע הרבה אין לו, ובניין של האישיות שלו מבפנים אין לו, לבין אדם שיבוא אחרי כמה שנים טובות, שלכאורה הוא יותר מבוגר, הוא פחות מתלהב, לא, הוא מתלהב, הוא יכול להתלהב היטב. ומה שהוא ייתן אז תהיה נתינה הרבה יותר אמיתית, הרבה יותר רצינית, הרבה יותר מעולה, וגם תשפיע הרבה יותר עמוק. אני אומר לכם את זה ממש מניסיון אישי. כן.
יש לי קצת בעיה עם זה, כאילו אני צריך בכל שלב החיים שלי קודם כל ללמוד, ואז לעשות, ללמוד ואז לעשות. אני חושב שכאילו, עד שבן אדם יחכה, עד שהוא יהיה שלם, אולי הוא גם לא יצליח. כאילו צריך תוך כדי, ללמוד קצת תוך כדי לעשות, ללמוד קצת כאילו...
אני לא אמרתי שבן אדם צריך לחכות עד שהוא שלם. אז הוא צריך לחכות עד גיל 50, 60, 70, גם דברים כאלה היו דרך אגב. אבל צבי יהודה, שאנחנו כל הזמן מזכירים אותו, הוא התחיל להיות ראש ישיבה בקרוב לגיל 60. והעיקר ההשפעה שלו בעם ישראל ועל התלמידים ועל הציבור הייתה כשהוא היה בגיל 80. היה מלא עוצמה ומלא כוח והוא השפיע, אז כל עם ישראל הכיר את השם שלו. אז יש בזה גם כן משהו בכיוון הזה. אבל לא, זה לא מה שאמרתי. אני לא ביטלתי אפילו שירות לאומי שהבנות באות בגיל 18, אלא שהן תלמדנה תוך כדי איך לתת. Okay? ההתלהבות לבד היא לא מספקת. אתה יודע שפעם, מלחמת העולם הראשונה, קרה אסון כמעט. מלחמת העולם השנייה, הגרמנים עם אף שמם כבשו את צרפת. מלחמת העולם הראשונה הם גם כמעט כבשו את צרפת. אבל במלחמת העולם הראשונה הצבא הצרפתי היה כמעט שווה לצבא הגרמני. מה קרה לו? הצבא הצרפתי חינך את החיילים שהעיקר זה הרוח. העיקר זה המוטיבציה. העיקר זה ההתלהבות. ולכן ברגע שהגיע הצבא הגרמני שהיה מאומן ועם יותר כלים ויותר אסטרטגיה צבאית מול ההתלהבות של הצבא הצרפתי, הצבא הצרפתי פשוט התמוטט. אתה מבין מה שאני אומר? בא בן אדם לבנות נתינה רק על התלהבות, התלהבות לבד היא לא נתינה. היא לא נתינה אמיתית. כשבן אדם יש לו תוכן והוא נותן, ואז יש לו התלהבות, זה נפלא. אנחנו לא מבטלים את ההתלהבות, אנחנו רוצים את ההתלהבות. אבל על גבי תוכן אמיתי. עכשיו, מה אתה אומר? בן אדם צריך להיות שלם? לא, בן אדם לא צריך להיות שלם. הולך בן אדם להיות עובד סוציאלי. מה אומרים לו? תלמד 3 שנים. 3 שנים, סך הכל, כן, לא 30 שנה. 3 שנים. אבל אחר כך יש עוד דבר חכם שעושים כשבן אדם הולך להיות עובד סוציאלי. עושים לו סטאז'. תוך כדי הלימודים הוא מתחיל כבר לתרגל את העבודה, והוא מקבל, יש עליו ביקורת. יש מדריך שמדריך אותו מה לעשות, והוא מתייעץ איתו. אחר כך גם בתוך העבודה יש מישהו ותיק יותר ומנוסה יותר שהוא מתייעץ איתו תוך כדי. אם כל המתנדבים המתלהבים שלנו היו עובדים בצורה כזאת, ההתנדבות שלהם הייתה הרבה יותר איכותית וההשפעה שלהם הייתה הרבה יותר אמיתית ומעמיקה. לא רוצים לבזבז את הזמן, זה מה שאמרתי. זאת הריצה הפראית שבן אדם רץ קדימה לעשות דברים טובים. הוא רץ למצווה. אבל בן אדם שרץ למצווה ולא מסתכל לאן הוא הולך, יש לו סיכוי טוב ליפול ולשבור את האף. מובן מה שאני אומר?
אני חושב שגם אם אתה אחרי שאתה לומד, מרגיש שאתה מוכן,
אז מזה גם יכולה להתעורר הרבה יותר התלהבות, כי אתה בא למקום מוכן. התחושת בטן
יכולה
להיות הרבה יותר טובה, כאשר
אתה מוכן ולמדת, אתה יודע שאתה
פתאום
יותר. אז
ההתלהבות גם יכולה להיות יותר. על כל פנים, אנחנו מדברים לא רק על ההתנדבות באופן כללי, ועל הנתינה באופן כללי, שכל נתינה צריכה בחשיבה, כן? גם כשאתה רק רוצה לתת מתנה לחבר שלך, צריך לחשוב אם באמת המתנה מתאימה לו או לא מתאימה לו. יש מושג של פיל לבן. יודעים מה זה פיל לבן? זה מתנה שגורמת ליותר נזק ממה שהיא גורמת תועלת. פיל לבן בהודו היה ייצור, כשהיה פיל, כשהיה לבן, היה אסור להשתמש בו. רק להחזיק אותו ולהכיל אותו. כמובן, להכיל פיל זה הוצאה די גדולה. אז אם היו נותנים למישהו מתנה, פיל לבן, אז פירוש הדבר שהיו גורמים לו הוצאות גדולות ולא היה מרוויח מזה כלום. פילים אחרים היו בהמות עבודה. פיל בהודו עשה עבודה, היו משתמשים בו בהרבה מאוד והם יצורים נבונים. זה מצוין. אבל פיל לבן אסור להשתמש בו לפי השיגונות שלהם. ורק אפשר להכיל אותו. אז לפעמים אתה נותן מתנה למישהו, זה פיל לבן. גם מתנה פשוטה. אתה רוצה לתת מתנה לחבר. מתנה מצריכה חשיבה קודם. מה יועיל לו? תכניס את הראש שלך לנסות כמה שאפשר לראש שלו, למצב שלו, מה יהיה טוב לו? כך נותנים נתינה מתוך חשיבה. זה נכון בכל נתינה. עכשיו דיברנו באופן מיוחד על המצב של בניין בית. שהרבה אנשים חושבים שטוב, מה זה בניין בית, זה פרטי, כן? יש את שני הקצוות. יש את הקצה שבן אדם מחפש רק את האגואיסטיות האישית שלו, אני רוצה להגיש טוב ונוח, נמצא איזו שפחה שתשרת אותי, כן, אני אומר בצורה קיצונית, נמצא איזו בחורה יפה שאני אהנה מזה שאני רואה אותה, נמצא מישהי שתבדר אותי כי נעים לי לדבר איתה, לא זה היסוד העיקרי של הבית. אבל יש את הקיצוניות השנייה, אנחנו הולכים לבנות בית ולתרום, לתרום לעם ישראל. לתרום, לתרום, לתרום. אם זה לא בנוי נכון, אז התרומה לא תהיה תרומה אמיתית. הדברים עלולים לגרום לנזק למשפחה, ובסופו של דבר עלולים לגרום לנזק גם כלפי אחרים. ולכן צריך להבין שהשאיפה הכי אמיתית, הכי ראשונית, הכי בסיסית, היא שאיפה לבנות בית, כפשוטו. לא לזרזר, יש פסוק בנביא, מי בז ליום קטנות? מי מזרזל בדברים הקטנים? זה נאמר על בניין בית שני, בית המקדש השני בתחילתו היה הרבה יותר קטן מבית המקדש הראשון. אז הזקנים שהכירו את בית המקדש הראשון ראו שבונים את בית המקדש השני, במקום לשמוח הם בכו, כי זה היה קטן. אסור לזרזל בדברים קטנים, במובן הזה, בצורה הזאת. צריך לדעת שלבנות בית, בית אחד, משפחה אחת, אבל משפחה אחת עם כל העוצמה, עם כל השאיפות, עם כל התורה והמצוות, השכל, הרגש, התקשורת והמציאות החברתית, לבנות בית אחד כזה, זאת משימה עצומה. ולכן אנחנו אומרים שכל המשמח חתן וכלה כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים. בנית בית. איזה בית? בית בקודש. בית בבירה של עם ישראל, בלב של עם ישראל. לא משנה אם אתה יושב בירושלים או שאתה יושב בחיפה או באילת או איפה. לבנות בית בצורה נכונה, ליסודות הנכונים, בצורה רוחנית נכונה, עם קשר נכון עם אשתך, עם השאיפות הנכונות והתקשורת הנכונה וכל הדברים שבאמצע. זה משימה עצומה. רק השלב הראשון. אחר כך בשלבים הבאים אתם תצטרכו להגיע גם לחינוך ילדים, שזה משימה גדולה כמו שדיברנו. לא לזלזל בבניין של האבן הזאת. זה האחריות הישיבה שלכם. ואחר כך, כמובן, אם בניתם את הבית טוב, יש סיכוי בהחלט שאתם תוכלו לצאת החוצה. ואז ללכת ולתרום לעם ישראל, שכפי שמענו, היא שאיפה מצוינת, אני לא, כן, אנחנו לא מנסים להוריד את השאיפה הזאת, אלא רק להכניס אותה למקומה הנכון, לשים אותה בסדר הנכון, ולהבין גם את היחס לדבר שנראה כאן כאילו פרטי, כאילו מצומצם, הוא באמת לא פרטי ולא מצומצם. אלא הוא דרך הבניין בצורה הנכונה והאמיתית. בסדר רבותיי? זה היסוד שרציתי לבנות בקומה הזאת, בשיעור הזה. כן, מישהו צריך להשלים לגבי הרשימה של הדברים פה, דיברנו עליהם בשיעורים הקודמים, עוד אפשר כמובן ברוך השם האמצעים הטכנולוגיים פה מאפשרים לנו לחזור השיעורים. אנחנו, כבר השבוע הבא, השיעור יהיה בתענית אסתר, אנחנו נדבר על תענית אסתר וכוחות הנפש, זה תענית וכוחות הנפש, זה סוגיה מיוחדת.
לא יהיה יום יום?
מה?
לא יהיה יום יום?
יום עיון הוא לא ביום חמישי, יש לך שם את הדף, הוא ביום רביעי, נכון? אז יום חמישי יש שיעור רגיל, למי שיש לו כוח בצום, יש שיעור רגיל במסגרת הזאת, כיוון שכל הנושא של כוחות הנפש זה נושא שדיברנו עליו הרבה. בסדר? אם אין עוד שאלות, אז אנחנו נעצור פה.